אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ועירה, עוד קכ"ח, מאמר ויהיו דם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kav.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ועירה, עוד קכ"ח, מאמר ויהיו דם.
משתדלים להבין הכל בכלי אחד. כלי אחד זה נשמה אחת. נשמה אחת זה כל הרצונות שלנו שהם כולם מתחלקות לרצונות הגשמיים, ונקודה שהיא מושכת אותנו למעלה מהגשמיות, אז אנחנו כל הרצונות הגשמיים משאירים אותם בגשם, והנקודות מחברים יחד, ובכלי הזה אחד אנחנו מקווים לגלות דברי הזוהר. בבקשה.
עוד קכ"ח. ויומר, ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. איך היה יכול ללכת לכל מימי מצרים שבכל ארץ מצרים? הרי כתוב, וימלא שבעת ימים אחרי הכות השם את היאור. קכ"ט. אלא מימי מצרים הוא נילוס, ומשם נתמלא כל שאר האגמים והיאורים והעיינות וכל מימות שלהם. ועל כן אהרון נטה ידו להכות לנילוס בלבד, שכתוב, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, הרי שהיאור כולל כל מימי מצרים.
זאת אומרת, כל אותו השפע שבא לרצון לקבל ולא נותן להתקדם.
קלמד.
אז תכונת אהרון היא תכונה שבאדם, שהיא מסוגלת, ודאי שבעזרת הכוח שהוא מקבל מלמעלה, היא מסוגלת כבר לאחוז ו... איך להגיד? להפסיק את ההנאה מהשפע.
קלמד. מים תחתונים מתפשטים לכמה צדדים, לימין ולשמאל, ומים עליונים מתקבצים בבית קיבוץ המים, יסוד דזר אנפין, שכתוב, ויומר אלוקים, ייקבו המים אל מקום אחד. וכתוב, ולמקווה המים קרא ימים. רקיע, שיש בו שמש ולבנה, כוכבים ומזלות, שהוא יסוד דזר אנפין, הכולל בתוכו כל האורות דזר אנפין, זהו בית קיבוץ המים, המקבל כל המים, כל האורות, ומשקה לארץ, עולם התחתון, המלכות. כיוון שהארץ מקבלת מים, היא מפזרת אותם ומחלקת אותם לכל צד, ומשם יושקו הכל. קלמד.
המלכות שמקבלת מלמעלה לפי ההתאמה שלה לזרמפין, אחר כך מפזרת מה שיש לה לכל הנשמות שהן נכללות בה, חלקי המלכות.
קלמד. כשהדין שורה, עולם התחתון מלכות אינו יונק מן הרקיע, ויונק מצד שמאל שאינו נכלל בימין, ואז נקרא המלכות חרב להשם מלאה דם. אוי לאותם שיונקים אז ממנה ונשקים ממנה, כי בזמן ההוא הים המלכות היה יונק משני צדדים, מיסוד הזרענפין ומצד השמאל. ועל כן נחלק לשני חלקים, לבן מצד היסוד ואדום מצד השמאל. ואז זורק אל היאור חלקם של המצרים, האדום, ומכה בשורשם למעלה ולמטה, ועל כן שותים ישראל מים להיותם דבוקים ביסוד דזרענפין, שהוא חלק הלבן שבמלכות, והמצרים שותים דם, שהוא חלק האדום שבמלכות. קופלמד ב' אם תאמר שמכת הדם הייתה משום מיאוס בלבד, בוא וראה, שתו הדם ובא במעיהם ובקה ועלה, עד שישראל היו מוכרים להם מים בכסף, ואז שתו מים. משום זה הראשונה להקות אותם הייתה דם.
אנחנו מבינים דם ומים זה חסדים וחוכמה שמתקבל בכלים דקבלה ועל מנת להשפיע אותו האור, אז הוא נקרא מים. שמתקבל אותו האור בכלים שמתקבל האור בכלים דהשפעה נקרא מים או נקרא חלב. שמתקבל בכלים דקבלה הוא נקרא דם אדום, כן, וזה והוא לבן. ההבדל בין כלים האלה זה ההבדל שנקרא כלים של המצרים וכלים של ישראל. זה נמצא באותו אדם שאו כך או כך, על ידי זה שמקבל דם ולא יכול לשתות אותו, זאת אומרת לא יכול ליהנות מהאור שמקבל בעל מנת לקבל, כי השפע נעלם, אז הוא חייב לקנות בכסף אצל ישראל. זאת אומרת הוא מוכן מאין ברירה לעלות לי על מנת להשפיע, כסף זה כיסוף, אז זה מסך, מוכן לרכוש מסך כדי לקבל את המים, זאת אומרת את האורות שהם כבר יכולים למלות אותו במשהו. כך הכלים לקבלה מאין ברירה הם מוכנים להגיע לצורת כלים להשפעה.
קוף למד ג' ארוממך אלוקי המלך ועברך. דוד כנגד המדרגה שלו אמר ארוממך. אלוקי פירושו אלוקי שלי, המלכות, שהוא מדרגתו. כי רצה להעלות שבחו של המלכות ולהביאו לאור העליון, בינה, לערבם זה בזה, שיהיו המלכות והבינה הכל אחד. ועל כן אמר ארוממך אלוקי המלך. קופלמד דלת. כל ימיו דוד השתדל לתקן את הכיסא המלכות ולהאיר הפנים שלה באור הבינה, כדי שתגן עליה, והאיר תמיד את אור התחתון מלכות באור העליון, בינה, שתהיינה הכל אחד. שהמלכות תעלה לבינה, שאז הן אחד, וכשבא שלמה, מצא עולם המלכות שלם, והלבנה, המלכות שנתמלאה, שכבר עלתה המלכות לבינה, ונשלמה ונתמלאה שם בכל אורותיה, ולא היה צריך עוד להטריח עליה להאיר אותה. קוף למד ה. בשעה שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בעמים עובדי עבודה זרה, מתעורר צד השמאל ומתמלאה הלבנה המלכות דם מצד ההוא. ואז נובעים דם המעיינות והנחלים שלמטה, כל אלו שהם לצד שמאל, ועל כן הדין שלהם דם.
אבל זה חייב להיות, כי בלי גילוי השמאל אנחנו לא נאלצים לתקן אותו. לכן צריך לעלות ולעלות ולעלות ולראות את הדם, כמו שכתוב בכל ארץ מצרים. רק אחר כך אז יש איזה חרטה על זה והחלטה שחייבים לעלות דרגה מעל הדם הזה, זאת אומרת לרכוש חסדים שאי אפשר אחרת להמשיך בכל הארץ הזאת, בכל דור הרצון. כן?
קוף למדבב. כשדם הזה מתעורר על איזה עם, הוא דם של הרוגים, כי יעורר עליהם עם אחר שיבוא ויהרוג אותם. אבל במצרים לא רצה הקדוש ברוך הוא להביא עליהם עם אחר שיעורר עליהם דם שיהרגם, משום שישראל היו ביניהם ולא הצטערו ישראל היושבים בארצם, אלא הקדוש ברוך הוא היקה אותם בדם בנהרות שלהם שלא היו יכולים לשתות. קל"ז. ומשום שהממשלה שלהם שולטת באותו הנהר, פקד הקדוש ברוך הוא את הממשלה שלהם בתחילה, כדי שיוקה מתחילה האלוקים שלהם, כי הנילוס היה אחד מן האלוקים שלהם, וכן שאר אלוקים שלהם היו נובעים דם, כמו שכתוב, והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים.
כך אדם צריך להחליט, אין? כל פעם מה שולט בו ומה ישלוט בו, אין? מבחינת ישראל ובחינת המצרים, מבחינת אדם ובחינת מים, מין ברירה עושה את זה. אחר כך מעלה את החשבון שלו, לא מעין ברירה, אלא מעין חשיבות של ההשפעה. כך יותר ויותר כל פעם ממכה למכה הוא מתקדם. זאת אומרת, כל המכות האלו הם ההחלטות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מתקדמות מצד המצרים שבנו, מצד המצרים שבנו, מצד הפרו שבנו, כל הרצון שמאל הזה לקבל, עד כמה ובאיזה רמה אנחנו מחליטים שאנחנו כן מוכנים להיות מעל הקבלה, שייכים להשפעה. ההחלטות הן יותר ויותר ויותר מתקדמות. הרצון לקבל כל הזמן גודל יותר, המכות הן יותר ויותר גדולות מצד הרצון לקבל, ויחד עם זה גם כן מצד הקושי. החושך הגדול ביותר הוא בסוף. וכך אנחנו מתקדמים. כן. אז בעיה במצב שנקרא מצרים, שאדם כבר מתקדם להחלטות שהוא צריך גם כן להוציא מהמצרים כוחות וכלים, לא לשלוט בלבד, להתעלות מעליו, כמו שמרדכי או אמן או כאלה, אלה גם זה וגם זה צריך. ולכן ישראל שנמצאים במצרים, זאת אומרת שנגלה המדרגה בנו שכבר ישראל ומצרים נמצאים כרוכים יחד זה בזה, אז כבר אין מכות כאלו שמחליפים את הממשלה, שבאים ושולטים בעם הזה, אלא ההפך. מצרים צריכים לגדול, לעומתם הישראל שבנו צריך לגדול. זאת אומרת, נקודה שבלב על פני הרצון לקבל, שניהם ככה בירידות ועליות, הם גודלים באדם יחד לסירוגין, אבל בתהליך אחד. מה שאם כן, במצבים שאדם לא נמצא עדיין בבירור כדי לצאת מרצון לקבל, אז יש שם, כמו שהוא אומר, בעם ומחליף את העם. כמו שאנחנו במצבים הקודמים שבחיים שלנו, פעם לזה רוצים, פעם לזה רוצים, והכל זה בתוך רצון לקבל, ככה, או לכבוד, או לכסף, או לזה, או לזה. מה שאם כן, כשמגיעים למצב מצרים, שם שניים צריכים לשמור, זאת אומרת, גם ישראל וגם מצרים צריכים כבר ביניהם להתחיל לברר באיזה צורה הדדית מתקדמים. זה לא מן הסתם, משה מגדל בבית פרעה, המצרים מתעשרים על ידי ישראל וכן הלאה. לא ששולט אחד על השני ו- 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 ואין תועלת לשני בכלום. הלאה.
קוף למד ח' לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. מה ראה שלמה שאמר מקרא הזה? קוף למד ט' כל דבריו בחוכמה היו, לך אכול בשמחה לחמך, פירושו, בשעה שהאדם הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרבו ונותן לו שלווה ומנוחה. אז הלחם והיין שאוכל ושותה בשמחת הלב, משום שהקדוש ברוך הוא רוצה במעשיו.
לחם זה חסדים, יין זה חוכמה, אז כבר יש לו שלווה מזה שיכול להתערב יחד.
קופמם, איפה החוכמה במקרא הזה? קופמם א', שלמה הזהיר את בני אדם לאתר את כנסת ישראל המלכות בשמחה בצד ימין באור דחסדים, והוא לחם, כי לחם רומז על אור החסדים, ואחר כך התעתר ביין צד שמאל, הערת החוכמה שבשמאל דבינה, כדי שאמונת כל המלכות תימצא בשמחה שלמה בימין ושמאל, וכשתהיה בין שניהם, אז כל הברכות שורות בעולם. כי זהו תכלית השלמות של המלכות, שהערת השמאל, חוכמה, תתלבש באור החסדים שבימין, שאז מאירים בה שניהם, שהם לחם ויין. וזה שרוצה הקדוש ברוך הוא במעשיהם של בני אדם.
שישתמשו בשני הכלים הללו. כן. שאלות יש? כן.
בהקשר של אדם, שואל אותנו יוסף מקבוצת ירושלים, איזה שלב בעבודה הרוחנית מסמל את מכת אדם?
שהאדם לא מסוגל בשלב הראשון בכלל להשתמש ברצון לקבל. שכל אור שמתקבל ברצון לקבל, בשבילו זה דם, שלא לא מוכן לשימוש. מצד אחד, מצד שני הוא בכל זאת האור שנותן את הדממה, דומה דם שמביא אותו למצב מסוים שממנו והלאה זה היסוד של החיים. אז בכל דבר יש, ויש גם כן היפוכו, עד כמה שהוא קובע עכשיו שצורה הזאת לא מתקבלת, הוא חייב חסדים מצד אחד, ומצד שני ש הדרגה הזאת בעצמה היא דרגה הראשונה בכל זאת, לא יכולה להיות אחרת. עכשיו עד שמגיע לקביעה הזאת שזה באור, שזה בנילוס, זאת אומרת שזה ברצון לקבל הגדול, שבשום צורה אני לא יכול להשתמש ברצון לקבל שלי, זה נקרא נילוס. בשום צורה, לא קצת ולא אולי אחרת ובאיזשהו אולי התקשרות במשהו, אלא לגמרי לא. זה נקרא שאהרון נתן מכה דרך הנילוס, צורת ההשפעה שהיא עירה את עצמה כנגד לגמרי, כנגד רצון לקבל. זה נקרא שהרצון לקבל התמלא בדם, זאת אומרת הוא עירה שהוא לא מסוגל להביא לאדם רוח חיים כלום באף צורה. ודאי שאחר כך משתמשים בזה ברצון לקבל, אבל זה הדרגה הקטנה, ולכן כך זה מתקבל. מכה הראשונה, אחר כך המכות הן אחרות בצורה יותר איך להגיד, בצורות התקשרויות שונות של הרצון לקבל עם הרצון להשפיע, האם כן והאם לא. כל המכות הם כדי למיין את הרצון לקבל, עד כמה הוא בכל זאת יכול להיות שייך לקדושה ועד כמה שלא, בכל מיני צורות שלו. ועשר מכות האלו זה כאילו זה עשר הקליפות שאי אפשר איתם להישאר, מה שאם כן כלים מהמצרים, אלו שיכולים להצטרף לעל מנת להשפיע מוציאים. זאת אומרת, עשר מכות האלו זה עשר מלכויות שעד גמר התיקון אי אפשר לתקן אותם, אתה חייב להשאיר אותם במצרים. אתה יכול לאתר אותם ולהתנתק מהם רק על ידי מכות. ועם כל היתר, בוא נגיד רפח משח ניצוצין, אתה יוצא מהמצרים. זה נקרא שאתה לוקח כלים, בורח וכן הלאה. זה כמו במילים אחרות שאנחנו לא לומדים כך בתעס. אז המכה הראשונה היא ההבדל במכות האלו, בכמה כל פעם אתה מזהה שאתה לא מסוגל לעבוד עם המלכויות האלו. זאת אומרת, אתה כאילו מפעם לפעם עובד עם אותה מלכות, רק בצורה יותר עדינה, יותר מבוררת, יותר גבוהה. שקודם חשבת, נו, עם זה אני לא יכול, אבל עם זה אולי כן, אבל עם זה קצת כן. עד שאתה רואה שאתה מלטש את הדבר, ורואה שאתה, עם מה שנשאר אחרי מכה האחרונה, אתה לא מסוגל לגמרי. זה אתה משאיר. לכן בלי מכות האלה בלתי אפשרי לברר את הלצאת, כן? אבל בירור שלהם הוא רק בסוף. שצריכים כל הכלים דהשפעה שיהיו מוכנים כדי לברר אותם. כן?
עוד קוף מבית מאמר, והשבות אל לבבך. אמור אל אהרון, קח את מתך. מהו הטעם אהרון ולא משה? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אהרון ימין, המים עומדים בו במקומו, כי המים בימין הם, והשמאל רוצה להמשיך מים משם. אהרון שבא מצד ההוא יעורר שפע המים, וכשהשמאל שהם המצרים יקבל אותם, יתהפכו לדם. קופמם ג' התחתונה מכל המדרגות מלכות שנקראת חרב להשם מלאה דם, היכה מתחילה, ועל כן נהפכו המים שלהם לדם. מן התחתון מלכות התחיל הקדוש ברוך הוא להכות, והיד שלו שיש בה 10 אצבעות, 10 ספירות, היכה בכל אצבע ואצבע מן המלכות עד הכתר. וכשהגיע למדרגה העליונה שלהם, הבכור של כל המדרגות, הכתר, הוא עשה את שלו ועבר בארץ מצרים והרג כולם. ועל כן הרג כל הביקורים בארץ מצרים
בחולים.
סליחה. ועל כן הרג כל הבכורים בארץ מצרים, משום שהוא מדרגה עליונה שלהם ובכור הכל. קוף ממדלת. פרעו ממשלתו היה בכוח המים, שכתוב התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. משום זה נהפך תחילה היאור שלו לדם. ואחר כך יצאו משם הצפרדעים, שהיו נוגפים את המצרים בקולות מרעידים שצעקו בתוך מאיהם. יצאו מתוך יד החזקה שהיא גבורה, ויד הזה התחזק הצדדים עד שהמצרים נפלו כמתים בבתיהם. קמ"ה. סוד הדבר, כל אלו 10 אותות שעשה הקדוש ברוך הוא, כולם היו מתוך יד החזקה, גבורה. ויד הזה התחזק על המדרגות כולם שבממשלה שלהם, כדי לבלבל את דעתם. ולא היו יודעים מה לעשות כדי להינצל. כל אלו המדרגות שלהם, כיוון שיצאו לעשות משהו, נראה לכל שלא יכלו לעשות משהו כדי להינצל מן המכות, משום יד החזקה ההיא שהיה שורה עליהם.
טוב, זה מצבים שאנחנו אולי עדיין לא כל כך, לפי מה שאני מרגיש, נמצאים בהם. הייתי אומר רק דבר אחד, להבין אותם יותר מהר אפשר רק בתנאי שאדם משתדל לראות אדם והיפוכו מדבר ההפוך. מצרים מצד ישראל, ישראל מצד המצרים, פרו ומשה, אהרון ופרו, שכל פעם לא להיות במצב אחד, אלא תמיד לראות ממקום כנגדו. אז יבין יותר טוב את המצבים שצריכים לעבור. שאלות, בבקשה. יש כאן או שתמונה מוכנה, מובנת. כן. נו, ניב.
איך יכול להיות שבעצם כל הסיפור של מכות מצרים הם כבר עם הבורא שנותן את המכות, בעוד שהאדם נמצא בתוך האגו שלו?
הוא כבר מתחיל לזהות שזה בא מלמעלה. מה זאת אומרת? הוא האדם, כל העבודת ההכנה שלנו שאנחנו קובעים אין עוד מלבדו טוב ומיטיב. אנחנו רוצים לזה להגיע, אחר כך זה גילוי, אבל שאתה מזהה כבר יותר ויותר שדברים האלה הם באים בצורה עקבית, שהם מושכים אותך למטרה, שיש כאן איזשהו מין סדר, ההפעלה, שאתה נשלט מלמעלה על ידי שתי כוחות מנוגדים, שאתה פעם נמצא בזה, פעם בזה, שאתה אפילו בחוסר הכרה מה קורה איתך עכשיו, אבל בזה אתה יכול להיות בהכרה שבכל זאת אתה בתהליך, ויכול להיות אפילו לא זה, ללא זה, תלוי באיזה מידת הסתרה אתה נמצא, הסתר מוחלט או אין הסתר תוך הסתר או לא. וכמו שאנחנו לומדים בגילוי והסתר של השם יתברך, שהאדם הזה או שהוא מנועל לגמרי כבהמה, הוא לא שואל, אין לו מבפנים שאלה, אין לו אפשרות לשאול, אלא מתנהג כמו נפעל לגמרי, או שמתחילה להתעורר שאלה הראשונה, אני נפעל או לא? מי מפעיל אותו? למה? בשביל מה? מה טעם בחיי? זה הכל שאלות כבר על המקור, על מי שמפעיל. ואחר כך הוא מתחיל כבר להיות יותר שייך לתהליך ההפעלה. מה קורה איתי? למה כך? אבל למה כך? למה לעליות? למה לירידות? מה הקשר ביניהם? האם אני יכול להיות יחד איתם, נגדם, וכו'. זה כלפי הפעולות שהוא מרגיש שעוברות עליו. אחר כך יש לו שאלה יותר מתקדמת על הפועל, מה איתו, למה עושה לי ככה ולמה עושה לי ככה. זאת אומרת, הוא כבר עולה בדרגה מזה שלא נמצא בתוך ההרגשה שלו, להרגשה שהרגשה שלו היא תלויה במפעיל. ואחר כך עולה גם כן עוד יותר לרצון להבין את המפעיל. זאת אומרת, כבר מצדיק אותו מצד אחד, מצד שני רק להבין למה זה כך, מה התועלת מדברים. אחר כך הוא עולה לדרגה עוד יותר גדולה, שלא חשוב לו מה שעובר עליו מהמפעיל, הוא בכלל לא רוצה, איך להגיד, הוא בכלל לא רוצה שהפעולות שעוברות דרכו, שהם השפיעו עליו במשהו. הוא רוצה להתייחס אליהם כמו המפעיל, רק בצורה המטרתית. זאת אומרת, הוא רוצה כבר לא להבין את המפעיל, אלא לקחת בעצמו את הפעולות האלו ולזרז אותם עוד יותר, ובעצמו להתקדם. אתה מבין? לא שמפעילים אותו כאיזה מכונה, אלא הוא בעצמו רוצה להפעיל את המכונה שלו לאותו מצב. למה? מתחיל להזדהות עם המפעיל, אחר כך מתחיל לרצות להיות במקום המפעיל. למה שאתה תעשה את זה? תן לי לעשות את זה. וכן הלאה. אז תהליך הזה הוא קורה לפני המחסום. כל ה... זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור. כולם תלויים אך ורק בתמיכת החברה. אם אור לא פועל ופועל דרך החיבור של הנשמות, אחרת הוא לא פועל, אז אנחנו לא נעבור את זה. כן.
ומה זה אומר שכל הזמן התהליך הזה הוא מתבצע דרך משה בעיקר?
זה גם משה, גם אהרון, גם ישראל, גם המצרים, הם כולם חייבים להיות רק בסדר הנכון בהערכה, הערכת החשיבות. משה זה אותה הנקודה שנקראת ישראל, אבל שיוצאת מהפרו, גודלת משם, מתנתקת ממנו ומגיעה לזה שמושכת אחריו, אחרי הכל הרצונות רק מה שאפשר. הכל לא צימא מצרים. הוא לא רוצה להשאיר במצרים אף פרסה. כן? זאת אומרת, הכל מה שיש. זה הוויכוח שלו לפרוק, מה להשאיר ומה לא, כמה. הוא אומר, בכלל לא, שום דבר אני לא משאיר. אז יש דברים כאלה, מפני שזה לא סוף הבירור ותיקון, אז יש דברים כאלה שמוציאים מהמצרים, ויש דברים כאלה שמהמצרים מצטרפים, שלא רוצים שיצטרפו, אבל מצטרפים עוד רצונות כאלו, שזה שם ערב רב וכו'. שרוצים לנוק מההשפעה לטובת עצמם. טוב, כן.
כל מכה היא טוטלית, זאת אומרת, הרצון לקבל מקבל מסכים לשליטת הרצון להשפיע, ואז מתחלף משהו ופתאום זה שוב הרצון לקבל עולה.
כי זה יותר אביות נוספת. הבדל במכות זה 10 רמות של האביות ו10 ספירות של האור חוזר, שהם מבררים זה כנגד זה, אותו חלק מהמלכות שלא יכולה להשתתף ביציאה, שחייבת להישאר במצרים. מכל מכה ברור לי מסך הכל הרצון לקבל, שבהתחלה זה סתם מצרים כולו, ברור לי מלכות שלו באביות דשורש א' ב' ג' ד'. לכן יש 10 מכות, 5 בחינות. נו, זה בסדר.
לא, למה יש לי הרצון לקבל את התכונה הזאת שהוא... טוב, ענית בעצם, בגלל שהאביות מתחדשת, אז זה כבר לא...
כן, כל מכה זה אביות חדשה. לכן אמרתי קודם שהם עולים באיכויות, המכות האלה. כל מכה יותר מתקדמת. הוא אמר לנו שמכה הראשונה דם צפרדי קיינים, דם, זה מכה תחתונה ביותר. זה היסוד כזאת דומם. מדרגת הדומם שברצון לקבל, אחר כך הן מתקדמות יותר. מכת בחורות זה כתר, הבחור זה עתיד, זה הבן, שזה העתיד של הרצון לקבל, וגם הוא מת. זאת אומרת שאין ברצון לקבל ולא נשאר יותר כלום, אם הוא לא מיועד, אם הוא לא מסוגל להתחבר עם על מנת להשפיע, ואז כל האלו נשארים במצרים. הם נקראים בחורי מצרים, שאין להם תקומה עד לגמר התיקון. נו, נמשיך.
עוד קוף ממבב מאמר, ושרץ היאור צפרדעים. רחל מבקה על בניה. הלא בניה של רחל היו יוסף ובנימין ולא יותר. ושישה השבטים היו של לאה. למה בכתה רחל ולא לאה? קוף ממזיין. כתוב, ועיני לאה רכות. משום שבכל יום יצאה לפרשת דרכים ושאלה על עשיו. והיו אומרים לה מעשיו של אותו רשע, ופחדה שלא תיפול בגורלו, והייתה בוכה בכל יום עד שהתרקחו עיניה. קוף ממחת. והקדוש ברוך הוא אמר, את בכית שתזכה לאותו צדיק יעקב, ולא תהיה בגורלו של אותו רשע. חייך, אחותך תקום בפרשת דרכים, ותבכה על גלות ישראל. ואת תהיי במערת המכפלה, ולא תבכי עליהם. ורחל, היא תבכה על גלותם של ישראל. קמ"ט. רחל ולאה הן בית עולמות. שנוקבה שמחזה ולמעלה דזרענפין נקראת לאה, ונוקבה שמחזה ולמטה דזרענפין נקראת רחל. אחד הוא עולם שהתכסה, לאה, ואחד הוא עולם שהתגלה, רחל.
זאת אומרת, בכלים למעלה ובכלים למטה, שם יש גילוי ושם אין גילוי, כן? בכלים למעלה מחזה אין גילוי החוכמה, שם אלמא דאתקסיא, ואלמא דאתגליא זה למטה מחזה.
ועל כן לאה נקברה ונסתרה בתוך המערה והתכסה. ורחל עומדת בפרשת דרכים שנקברה בדרך אפרת בהתגלות. והכל כעין של מעלה. ומשום זה לא הביא את רחל במערה ולא במקום אחר. כי כתוב, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ולא הביאה לעיר, כי ידע שמקומה הוא במקום גלוי.
גם כן בדרך לחברון. כן.
קופנון. כנסת ישראל, המלכות, רחל, וכתוב, וכרחל לפני גוזזיה נעלמה. נעלמה, משום שבעת ששולטים עמים אחרים, נפסק ממנה הכל, זרנפין. קופנון א', קול ברמה נשמע, נהי בכי. קול ברמה נשמע, זהו ירושלים של מעלה, בינה. רחל מבקה על בניה, כל זמן שהם, שישראל הם בגלות, היא מבקה עליהם, כי היא האם שלהם. מבקה, משום כי איננו, משום שבעלה זרענפין, קול, נסתלק ממנה, ואינו מחובר עימה. קופנון ב', לא פעם אחת היא בכתה על ישראל, אלא בכל שעה ושעה שהם בגלות. ומשום זה שהם פגמו בקול שנסתלק מרחל, הקדוש ברוך הוא סבב להם למצרים קול להענישם, שכתוב, והייתה צעקה גדולה. גם הכין להם קולות אחרים באלו הצפרדעים שהרימו קולם בתוך מאיהם והיו נופלים בשווקים כמתים. קנון ג' ותעה לצפרדע, והיה צריך לומר הצפרדעים, לשון רבים. צפרדע אחת הייתה והולידה, ונתמלאה מהן הארץ, והיו כולם מוסרים את עצמם לאש. מה נוגע למצרים שכל הצפרדעים באו באש? הלכו בתנור ונכנסו לתוך הלחם ונתבקעו, ויצאו מהן אחרות ונבלעו בתוך הלחם. וכשבאו לאכול מן הלחם, חזר הלחם במעיהם להיות צפרדעים, ורוקדים ומרימים קולם עד שהמצרים היו מתים. ומכה זו הייתה קשה להן מכולן. כתוב, ושרץ היאור צפרדעים, ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. הרי שבאו בתוך גופם. פרעו הוכה תחילה ויותר מכולם, שהרי נאמר, ובך ובעמך ובכל עבדיך. יהי שם השם מבורך מן העולם ועד העולם, שהוא פוקד מעשה בני אדם בכל מה שעושים לו. קנון ד' כתוב, ויראו אותה שרי פרעו, ויהללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. ג' פרעו כתוב כאן. פרעו אחד הוא לזמן ההוא, ואחד רומז על פרעו שבזמן של יוסף, ואחד רומז על פרעו שבימי משה, שהוקה במתהו. קנון ה. פרעו הראשון, בשעה שנלקחה שרה אליו, רמז לאומנים וציירו צורתה בחדרו בכותל שעל מיטתו. עוד לא נח דעתו עד שעשו צורת שרה על לוח, וכשעלה למיטתו העלה את הלוח עמו. כל מלך שבא אחריו היה רואה את הדמות ההיא המצוירת בציור, והיו באים לפניו בדחנים, וכשעלה למיטתו היה נהנה מאותו ציור. משום זה הוכה המלך כאן יותר מכולם, שכתוב, ובחדר משכבך ועל מיטתך, ואחר כך ובבית עבדיך ובעמך. ובכולם לא כתוב על מיטתם, אלא בו בלבדו.
שהיה מאוד מאוד קרוב להשתמש בלשפיע על מנת לקבל בכל המהלכות, כן? ממידת ההשפעה. זאת אומרת שהכוח הרצון לקבל הגדול ביותר, שבמצב היסודי הבסיסי ביותר שלו היה קשור לצורת ההשפעה שנקרא שרה, והיה רוצה ליהנות מלהשפיע על מנת לקבל בצורה הבסיסית ביותר. זה עוד, לכן זה עוד מימי אברהם, ש, זאת אומרת, זה הקשר הזה בין רצון לקבל לכוונה על מנת להשפיע נמשך. כן?
תלמיד מיפן שואל, מה מסמל את הצפרדע?
הוא מסביר את זה אחר כך. המכות הן לא מובנות לנו. חושך נגיד, מכה מתקדמת, אבל למה? זה דווקא מהדומם. המצב חושך. כן? דן, צוורדי, הקינים, כן, חושך מכת בחורות. בוא נקבל בינתיים שזה הדרגות ברצון נקבל. כמו שרצוי לנו לראות את הדברים האלה, כמה שיותר להעביר אותם להבחנות כמו בתלמוד עשר הספירות. בסך הכל אנחנו נמצאים במצרים בבירור אחרי שבירת הכלים, איזה כלים אנחנו יכולים לעלות לאצילות ואיזה כלים אנחנו משאירים למטה. המגיע האור הזה על ידי הפסק, על ידי שישראל נמצאים במצרים, האור מופיע, אז ישראל לאט לאט מתבארים מתוך המצרים, מים ומים, האומה המיוחדת, הרצונות לקבל שהם נמצאים לחוט, ואיזה קשר יש להם עם המצרים, זאת אומרת, איזה הרצונות עוברים לרצון לקבל, לרצון להשפיע, המיון הזה על ידי מכות בגובה, על ידי האופנים שונים. זהו, הקליפות הם מתבררים על ידי העשר מכות האחרונות. קשר, כמו שעכשיו הוא אומר, בין פרו לאור, בין רצון לקבל לכוונה על מנת להשפיע, הוא בא עוד מימי אברהם, משרה, זאת אומרת מהנוקבה המתוקנת של אברהם, כן, של החסד, שהרצון לקבל לזה של פרו קשור אליה, לכוונה הזאת בעל מנת להשפיע, כי מבין שאחרת אי אפשר. מצרים מקבלים בשמחה תמיד עם ישראל לתוכם ולא רוצים לצאת, לתת לו לצאת, אלא ההפך, כמה שיותר שיגדל, שזהו. ואחר כך יש רק איזה פחד שישלוט. זה כמו שעם האמן והחשברוש, גם בקיצור צריכים יותר, כמה שיותר להעביר את זה להבחנות שאנחנו מכירים, וכל פעם, לא חשוב איזה סיפור שאנחנו קוראים, אנחנו משייכים את זה לאותה סכמה, לאותו הציור שיש לנו מספירות, מעולמות, מפרצופים, מיון שלהם, כמו שנגיד בחלק זין תלמוד ספירות, איך שכלים נופלים, איך שהם מתבהרים על ידי אור הפסק, תיקון לכאן מכאן לכבד. זה שיהיה לך בסיס, שכל דבר שאתה קורא אתה משייך לזה, ולעצמך ודאי, שכל ברצונות הפנימיים. עכשיו בדיוק דם, צפרדי, הקינים, אתה רואה, למה בכזאת צורה, אני לא יכול להסביר אפילו. זה ודאי שזה שייך למים, זה שייך לחי שזה במים. זה, הקינים זה כבר אחרת, זה כבר מתקדם ל, 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 לחי. נראה. כן.
עוד קוף נון וב. כל הנחלים הולכים אל הים, כשאלו הנחלים האורות דזרנפין הולכים אל הים, המלכות, והים מקבל אותם ובולע אותם לתוכו, משום שהמים נקפאים תוך הים, וקרח הזה שואב לתוכו כל המים הבאים בו, ואחר כך יוצאים המים בתוקפו של הדרום בחסדים שבצד ימין, ומשקה כל חיות השדה, כמו שכתוב, ישקו כל חייתו שדי. כי תחילה מקבלת המלכות מצד שמאל בלבד, שאז קומתה שווה לזרענפין, משום שאז יש לה גר דחוכמה. אלא בלי חסדים החוכמה אינה יכולה להאיר, ועל כן נעשית אז המלכות ים הקפו, כי האור שבה קפו ואינו מאיר. ואחר כך בא קו אמצעי ומגביר הימין על השמאל, ואז משפיע הימין את החסדים אל השמאל, והחוכמה מתלבשת בחסדים.
גם כאן, אתה מבין, איזה מין חסדים הם שנקפאים? מים, קרח זה מים, אבל מים שנקפאים. זאת אומרת שיש לך דרגות, זה לא סתם דם, שזה רק אור חוכמה, זה חסדים, אין? אבל חסדים כאלה שלא מספיקים להיות כמים, אלה יש בהם דינים שהם נקפאים. אז ישנם כאלה גבולות, דרגות, שאתה לא יכול להסביר אותם בחוכמת הקבלה לפי הבחנות מדויקות. אלה, לכן משתמשים בשפת הענפים. תודבר צוורדי המשל. כן?
ואז נמס הקרח והיה משקה לכל העולמות, אמנם משום זה מתמעטת החוכמה מגר, ואין בה רק וק דגר.
זה בעל חשבון זה.
האורות דקו שמאל דבינה, שמשפיע הזרענפין למלכות, כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי, והים מקבל אותם ובולע אותם לתוכו. משום שהמים נקפאים תוך הים, וקרח הזה שואב לתוכו כל המים הבאים בו, שהאורות הגדולים דגר דחוכמה אינם באים לתוך המלכות, אלא בזמן שהוא כפו. כי אחר שנמס הקרח כבר אין בה אלא וק דחוכמה, ולפיכך נבחן שהקרח ההוא שואב כל המים הבאים בו, אפילו הגר דחוכמה, ולא במצב שאחר כך. שיוצאים המים בתוקפו של הדרום, שהימין הדרום מתגבר על קו שמאל, ואז משפיע לו חסדים להלביש החוכמה. והקרח נמס וחזר למים להשפיע לכל התחתונים, ומשקה כל חיות השדה, כלומר אל המדרגות שבביאה, שהם מחוץ מהצילות.
אז ברור, כן? יש חסדים, מים, חוסר חסדים, קרח. לגמרי אין חסדים, דם, וכן הלאה. זאת אומרת, ככה רצון נקבל, ועליו מידת התיקונים, כמה שישנם. ואז בהתאם לזה יש כל ההבדל בין ההבחנות לפנינו, בסוגי של דומם, צומח, חי, מדבר, בהכל, בכל התופעות. אין לך יותר. אלה היחסים בכמויות ואיכויות של החסדים וחוכמה, או רצון לקבל, רצון להשפיע. אין כלום חוץ משתי כוחות. ולכן לך תגיד עכשיו באיזה מידה זה בדיוק, למה זה נקרא צפרדע, נו? ולא איזשהו מין דיוק אחר או משהו. אתה מבין? זה, אז אתה, יש לזה שורש רוחני שככה זה מתבטא. ואיזה ספירה, דספירה, דסיכום של הרצונות וכוחות דה להשפיע ולקבל, שזה בדיוק לא מים ולא קפו ולא דם ולא חלב ולא יין וכו' וכו'. אתה מבין? זה כל כך בהבחנות, שבלי לקחת שמות מהעולם הזה ולקבוע בהם, אין לך שפה אחרת. כן.
קוף נון זיין.
יש עוד שאלות שם, בבקשה. אנחנו מתקדמים סיום. כן, מי שם? יוניה. כן.
מהלימוד נראה ש...
אני נמצא בדאגה אחת, שכל הזמן אתם מיד בצורה פשוט ומובנת מאליו, אוטומטית, עוברים מהסיפור לצורה, לציור, לציור של ספירות, עולמות, פרצופים, ולפחות, כן? או מציור, בקשה להבחנות פנימיות רגשיות, שאהרון זה בדיוק מובן מה זה, ופרו ושרה ורבקה ורחל, מה יש ביניהם, ואז שבדיוק יש כבר תגובה מבפנים. אבל תגובה מבפנים היא גם כן, טוב שהיא תתלבש לציור הספירות. כי זה תמיד ככה מכנית איכשהו מסודר כיסוד הדברים, כן?
אז שאלה, המהפך בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, כאן ברור שבמהפך הזה הרצון לקבל מאוד סובל, הוא עובר הרבה מכות, וגם כרגע מורגש כאילו שהשפעה זה דבר טוב. פשוט מה שקשה, למה בעצם הרצון לקבל צריך לסבול כל כך? למה? כי מה שקשה בעצם זה המכות האלה, כאילו הוויתור על הרצון לקבל.
הוויתור והמכות והקושי הוא מפני שאתה מזדהה עם הרצון לקבל ולא רואה אותו כלא שייך לך. שניהם מלאכים, רצון לקבל ורצון להשפיע, ושניהם לא שייכים אליך, לא שייכים אלה הם כמלאכים שבאים שני קווים. אתה צריך להזדהות עם הקף האמצעי שנמצא מחובר משניהם, לא שייך אליהם ונמצא למעלה מהם. ואז אתה תתחיל מזה להרגיש שיש לך מציאות שהיא חדשה, נפרדת מהם לגמרי, שהם רק עוזרות לך, אתה יודע, כמו מגנט שבמרחק משפיע על חתיכת ברזל מצד אחד, ומצד שני מגנט השני משפיע לתוך חתיכה. אז אתה שייך לכוחות האלו, אבל בצורה כזאת רק כדי להעמיד את עצמך כתוצאה מהשפעתם, ולא שאתה רצון לקבל ולא שאתה רצון להשפיע. זה ברא בורא וזה הוא בעצמו, נגיד. זה בא יש מיש וזה יש מאין. אתה לא שייך לא לזה ולא לזה, אחרת אין לך עצמאות. עצמאות שלך שאתה משני מרכיב את העני שלך. למה עכשיו השאלה שלך? אנחנו מרגישים רע כדי להתנתק ממנו ולא להזדהות עמו, שזה לא אני, שזה לא אני. בהתחלה זה בא אלינו בצורת מכות שמבזים אותי, אז יותר טוב שאני לא אהיה עם הרצון לקבל שלי מזוהה, אז לא אכפת לי מה אומרים, שאני לא אהיה כאן בכבוד, או לא אהיה שם בשליטה, או לא יש... אז בהתחלה בצורה כזאת באים מכות כדי להרחיק אותך מרצון לקבל מפני שאתה סובל בו. אבל אחר כך לא, אבל אחר כך אתה דווקא רוצה שהוא יגדל, כי עד כמה שהוא יותר גדול אתה מאליו בונה את עצמך כמו מעל המגנט. כן? צריכים לעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור.
אז איפה אנחנו?
קוף נמצא.